רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אנחנו כמדי יום רביעי בצהריים איתכם כאן ברדיו סול בתוכנית כי אני חייל. אני עורך הדין אולי שוורץ, ואני שמחה לפתוח איתכם את השעה הזאת, את התוכנית היום, התוכנית ה-222, ספרנו, הגענו למספר יפה, אז אין סיבה שלא נציין את זה. וכמו שאתם יודעים, ככה מרבית התוכניות האחרונות הוקדשו, איך לא, לנושא של הלחימה, וביתר דיוק, הנושא של טיפול ושיקום בפצועי המלחמה, בין אם אנחנו מדברים על פציעה נפשית, בין אם אנחנו מדברים על פציעה פיזית. דיברנו על ליצנות שיקומית ועל חוות חוסן, והתארח כאן היועץ המשפטי של משרד הביטחון שעוסק בנושא הזה של הכרה. והיום נדבר על תחום קצת אחר, נדבר על תוכנית ייחודית שפותחה במערך הנפגעים של צה"ל, שמסייעת לפצועים בדרך של מנטורינג וליווי של הפצועים ככה ממש מהשלבים הראשונים. ותכף נציג כמובן את יוזם התוכנית, והוא הגיע אלינו לאולפן, וזאת התרגשות גדולה, כי זה אדם שככה הצליח אולי לחזות את הצורך עוד לפני השביעי לאוקטובר, כשהיום כבר נדמה שאין חולק על הצורך. אבל לפני שניגש לאורח המרכזי, כמו תמיד, נשמע את ההולי טיפ, ונעבור לטיפ המשפטי שלנו. אז ההולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההוליטיפ שלנו היום נוגע לשיבוץ או לשינוי שיבוץ בצבא, או לחוסר סביעות רצון עקב השיבוץ, ולאחרונה ככה מתחילים המיועדים לשירות הטריים להתקשר, המשפחות מתקשרות, ואומרות לי ככה בגדול, הילד לא מרוצה מהשיבוץ. לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים מאחורי חוסר סביעות הרצון הזאת, מסתתר איזשהו קושי אמיתי, שלא תמיד המשפחות גם מודות בפני עצמן, שזה מה שעומד מאחורי החוסר סביעות רצון. הרבה פעמים יש קשיים שטופלו בעבר, והמלשב חשב שהקושי חלף, והמשפחה חשבה או ציפתה או קיבתה שהקושי חלף, וזה יכול להיות קושי חברתי, וזה יכול להיות קושי לימודי, וזה יכול להיות קושי נפשי. והטיפ שלי אליכם זה, אם יש קושי אמיתי שליווה אתכם, את המשפחה, את המלשב, גם אם חשבתם שהוא נחלת העבר, תבדקו באמת מהי הסיבה לחוסר סביעות הרצון. ואם יש קושי כזה שהיה בעבר, תציגו אותו לאורך הדין שאתם פונים אליו, וזה יקל מאוד את ההבנה האם אפשר לטפל ואיך אפשר לטפל, כי אמירה אני לא שבע רצון, לפעמים היא לא באה משום מקום, אבל לפעמים היא באה מאיזשהו מקום אמיתי וחשוב, ולכן גם חשוב לשתף בזה את עורך הדין, כדי שהוא פשוט יוכל לסייע לכם. אז עד כאן בנושא הזה. ואנחנו, כמו שהבטחתי, נעבור לאורח המרכזי שלנו להיום, ונציג אותו, ונאמר צהריים טובים.
צהריים טובים,
אולי. לסגן אלוף במילואים, יריב לב-ארי, היוזם והמוציא לפועל, אפשר להגיד גם, של תוכנית ממשיכים בחיים, שזו תוכנית, כמו שאמרתי, של מערך הנפגעים של צהל. ו... יריב, אמרתי ככה בהתחלה, כי זה הדבר שהכי דהים אותי, שבעצם הרעיון הזה נזרע בראש שלך עוד לפני השביעי לאוקטובר. ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה בא הרעיון, מאיפה עלה הצורך? היום ברור לנו הכל. כן. אז איך צפית את הצורך?
אז לפני שנזכיר איך עלה הצורך, מעט על עצמי, כדי שהדברים יהיו ברורים ומובנים לשומעים, לצופים.
אוקיי.
אז קודם כל, אני בן 51, גר במודיעין, עם 4 ילדים. אני פרשתי מצהל בשנת 2017, אחרי 27 שנות שירות, רובן בתפקידים מבצעיים, בקצין מודיעין.
אוקיי.
וב-2012 נפצעתי באורח אנוש. אז לא נרחיב את כל ההיבטים הרפואיים,
הטכניים,
הטכניים, אבל הפציעה אנושה, עברתי 6 שנות שיקום, 10 ניתוחים, וואו. בארץ, בחול, הרופאים, ללא תקווה עם הפציעה. אני קטוע מעל ברך שמאל, לא מעט קטיעות, והרופאים ניבאו לי לשבת על כיסא גלגלים, ובגדול אמרתם שדלבלתם בכתובת.
לא אני, אני סבלנות לא לשבת, אתה אומר.
כן, ואם ניקח פצוע, שגם נקטעה לו רגל, לתוך 3-4 חודשים הוא מתחיל את לימוד ההליכה, ולי זה לקח 5-6 שנים.
וואו.
ומ-2017, שסיימתי פחות או יותר קצת את השיקום, ועסקתי בכמה תפקידי ניהול בכירים, ואז האירוע של איציק סעידיאן. ותמיד שאני אומר את האירוע של איציק סעידיאן, יש לי צמרמורת בידיים ובגוף. כי כשזה נוגע לנכי צהל, וכל מי ששמע וראה בדיוק בימים, באירוע הזה, מה עבר על אותו איציק, האיש המדהים הזה, ואחד הדברים שלמדתי, ואני עוסק לא מעט בפוסט טראומה, הדבר האחרון שצריך לעשות זה לשפוט. ולהגיד, רגע, קרה פה משהו. ואם זה קרה לו, זה יקרה לעוד. וכשאתה בפוסט טראומה, אז הרבה דברים לא צפויים, יכולים לקרות. ומאותו רגע אני פשוט, מה שנקרא, דפקתי בדלת למערך הנפגעים בצהל. אני אומר פה שזה מבחינתי, לפני המלחמה זה הבית השני שלי, ומרגע המלחמה זה הבית הראשון.
Okay.
אני יכול לומר ברמה האישית שזה הכרת תודה שלי, כי מי ששכבה לידי במיטה לתקופה ארוכה ועזרה, ולא רק שאלה ואמרה בוקר טוב, זה קצינת הנפגעים. וקצינת הנפגעים של אמן, סקרלט, היא מבחינתי המודל של איך צריך לטפל ולנהוג, ובטח עכשיו, מבחינתי זה הבית הראשון, מרגע המלחמה.
אז פרגנת פה למערך הנפגעים ככה,
לא, זה ברור, כי אני במערך הנפגעים, אני יועץ.
בצדק.
וביקשתי לתת מעצמי, כי האירוע הזה לא יכול לחזור בשנית.
אבל מה הבנת שמה, שבאירוע של איציק סעידיאן, אם היה מישהו שהיה שם מחזיק לו את היד, מעבר לקצינת הנפגעים, אז זה היה אחרת?
זה לא רק להחזיק את היד. ופצועי, פגועי פוסט-טראומה לא צריכים גמלה יותר גדולה כדי שהם, יהיה להם כסף בחשבון. זה הרבה מעבר לזה. ואני אענה על השאלה ששאלת, איך כל הדבר הזה קרה? ואני לא רואה את עצמי שונה מכל נכי צהל, כי בסוף כל נכי צהל, בעיקר למי שנפצע באורח אנוש וקשה, החיים שלו מתנפצים. חוץ מהילדים שלי, החיים שהיו לי בעבר, אין לי שום חתיכה של הפאזל הזה היום, בהווה.
אוקיי.
ועברתי כל כך הרבה דברים כמו הרבה נכי צהל, שאתה חייב עזרה. ועזרה זה לא רק לשמוע בבוקר את הרופאים יהיה בסדר, כי יהיה בסדר זה הדבר האחרון שאתה רוצה לשמוע בתור פצוע, ואתה לא רוצה שיבוא לתקן אותך, אתה פשוט רוצה מישהו שישמע אותך, שיהיה איתך, וגם ידבר איתך בשפה שלך. ולכן, okay. מה שקרה לי בתקופת השיקום, אחרי שנה שהרופאים, אני לא אתאר פה את האירועים שרצו לעשות לי כדי להשאיר אותי בלי רגליים,
okay.
ואמרו לי, אתה רוצה איזה בחור צ'יק צעיר, פצוע יום כיפור שיבוא אליך ועם אותה פציעה, אמרתי ברור שכן.
זאת הייתה יוזמה של הרופאים?
יוזמה של אחד הרופאים, כי וואו. הוא ראה את המצב, ואמרתי לו ברור, וברגע שהוא הגיע, אז אני לא אתאר פה את כמות הדמעות שלי ושלו, כי פתאום הבנתי שיש עוד אחד משוגע כמוני עם פציעה מורכבת כמו שלי, ויצאנו, והוא הוציא אותי מהשיקום ולקח אותי למסעדה, ואחרי פעמיים זה נגמר. אז אם הוא שומע אותי, אדון יעקב, גר בנווה מונוסון, אז תודה לך שעזבת אותי, כמה שזה נשמע מוזר, אבל דווקא בגלל שהוא עזב אותי...
הבנת.
הבנתי. וקיבלתי טלפון באפריל 22 מחבר יקר.
אפריל 22, חצי שנה לפני.
לא, אפריל 22.
אפריל 22, סליחה.
התקשר אליי ואמר לי, יריב, תגיע דחוף לתל השומר, יש בחורצ'יק פצוע אנוש כמוך, רק יותר גבוה ויותר יפה. אמרתי לו, אני בדרך, אתה לא אומר לא. בתור נכה צהל, אין דבר כזה לא. אתה תמיד הולך לראות מי נמצא כדי לעזור, קודם כל לעזור. וכשאני מגיע, עבר לי רק דבר אחד בראש. אני את הבחורצ'יק הזה לא עוזב.
לא עוזב.
והאימא מפורקת, והוא בכלל לא יכול לדבר, הוא מדבר איתי עם העיניים. והתקרבתי אליו בפגישה הראשונה, קוראים לו שחר שני, בחור okay. מדהים, הוא כבר בן בית. ולחשתי לו באוזן ואמרתי לו, שחר, אני אותך לא עוזב. ואני באמת לא ידעתי מה אני הולך לעשות, אני רק אמרתי לו את מה שאני ציפיתי שיגידו לי.
אמרת לו, אני לא יודע מה אני אעשה, אבל נכון, אני לא עוזב.
נכון. ומאותו רגע יצאתי למסע.
Okay.
ושאלתי שאלה שלקחתי מעולמות המחקר המודיעין. לפני שאני מוציא תוכנית בתור יועץ, אני צריך לשאול ולראות מה הפער, מה חסר.
מה הצורך.
כי אולי, ומה הצורך, אולי יש את זה. וגיליתי את כל מה שרובנו כנכי צהל מורכבים יודעים.
שמה?
כשיש לך 24 שעות שאתה שוכב במיטה חודשים רבים, אצלי זה לקח המון זמן, אז יש לך שתי דקות של הרופאים, חצי שעה ריפוי בעיסוק, ופיזיותרפיה, והחברים, והקהילה, וקצינת הנפגעים, ורמשתיים, כל המעטפת הזאת קיימת. אבל 22 שעות אתה לבד. וכשאתה יודע שאתה צריך לפתוח חיים מחדש, וזה ממש, זה באמת חיים חדשים, אתה מבין שבכל מקום אתה צריך מישהו שיהיה איתך, ושידבר את השפה. והתוכנית הזאת, התחלתי ללוות אותו, והצופים יחליטו אחרי זה גם את אם זה מקרה או לא מקרה. מבחינתי זה לא מקרי.
שמה?
בראשון באוגוסט הגעתי לראש אכ"א, אחרי שהתוכנית הצליחה.
התוכנית עם אותו בחור ספציפי,
עם אותו בחור ספציפי. ועשיתי מחקר ואמרתי, מ-2019 עד 2022, בממוצע יש 10 פצועים קשים ואנוש בשנה. שימי לב. מבצעי ותאונות. ותאונות אימונים. ונשאלה השאלה, האם להקין תוכנית על 10 פצועים, כן או לא?
נתון שהיינו חותמים עליו היום.
אז קודם כל, התשובה היא כן. ויאמר לזכותו של ראש אכ"א, האלוף יניב עזו, שזה היה אירוע מדהים. הצגתי את התוכנית, ואחרי 5 דקות, זה היה אישור תוכניות
הכי
מהיר שהיה לי בחיים, מכל המבצעים. הוא קם, חיבק אותי, ואמר לי, יריב.
קיבלת, סע.
קיבלת. ולא היינו צריכים לדון על האם מדובר בפצוע או 10 פצועים, כי פצוע אחד זה עולם ומלואו, זה מעגל ראשון שלי, לא נרחיב, מי ששומע מבין שזה לא רק הפצוע. ומאותו רגע היה לי ברור, וזו הייתה בקשתי הצנועה, זה להקים יחידת מילואים חדשה בצהל, לגייס את הנכי צהל הכי מורכבים ממלחמות ישראל.
אוקיי. לגייס אותם למילואים.
למילואים, להעלות אותם על מדים, תכף אני אדבר מה המשמעות של להעלות על מדים, ואני אספר על זה כמה סיפורים. להכשיר אותם כמנטורים, כי בסוף השפה שלהם, אם יש פגוע ראש, דרך אגב, הסגן שלי הוא אהרון קרוב.
אוקיי.
אני מעריך ומעריץ את האיש היקר הזה. הוא פגוע ראש הכי מורכב, הכי קשה, מעופרת יצוקה. ולראות משוקם ראש, שכותב ועושה ופועל, והוא משש בבוקר על הרגליים ועובד, כי אנחנו מבינים, תכף גם לספר מה אני עושה, ואז אתה לא חי, אתה כל הזמן סביב השעון. ואני והוא, כשאנחנו מגיעים גם למשפחות, מה שנקרא, you walk the talk, אתה לא עוד אחד שבא לדבר על פציעה,
אתה לא מספר סיפורים.
אתה פצוע לפני עצמך. ומאותו רגע, היה ברור שאנחנו מקימים את התוכנית, מכשירים אותם, צהל, מכשירים, יודעים איך להכשיר, זה לא דבר...
נכון.
וזה לא מנטור בהתנדבות, כי מתנדב הוא יכול מחר בבוקר ללכת עם כל הכבוד. סליחה?
אתה אומר זה איש מילואים.
זה איש מילואים. ויש לזה גם ערך, מבחינתי, אחד הנחת היסוד המאוד ברורה. צהל לא נוטש, כי יש תפיסה שנכי צהל, כמוני, וכמו כמעט כולם, שברגע שאתה נפצע, אתה עובר לאגף השיקום. לא נדבר כרגע מה טוב, מה לא טוב, זה ברור, אנחנו גם במלחמה, יש הרבה מה לשפר ויש הרבה דברים טובים. אבל התחושה האישית שנטשו אותך. וברגע שאני מעלה על מדים, לוחם יום כיפור, שהכירו בו כפוסט טראומה לפני 3 שנים, ואולי על מדים, ובחדרי חדרים אני טוב, הוא בוכה לי והוא בן 73.
כן.
הבכי הוא בכי של עושר, של התפרקות, של תודה, של הכרה, ובגדול צהל פתאום החזיר את האמון וחזק את האמון עם הפצועים.
אוקיי.
אז נכון.
רגע, אני רוצה שנייה, כדי להבין, אנחנו מדברים פה תוכנית מנטורינג וכולי, בוא נעשה רגע סדר. קודם כל, מתי, נניח ששומעת אותך עכשיו משפחה, שאומרת לעצמה, אוקיי, יש מצב שהבן שלי או הבת שלי זקוקים לתוכנית הזאת. אז קודם כל, מי זכאי?
כן.
איך, זאת אומרת, איך, האמא היא זאת שמחליטה? אתה מבקר כל אחד, איך מחברים את הקצוות?
טוב, שאלה מצוינת, כי יש לזה כמה תשובות.
אוקיי.
אבל מה שלא אמרתי, והיה חשוב לי להשלים, שבראש השנה לפני המלחמה,
אוקיי.
עם המטה שהקמתי, שתכף אני אדבר עליו, הקמנו את המחזור הראשון. והיו לנו 10 מנטורים.
של המנטורים.
ואז נפתחה המלחמה, והקפיצו את היחידה, בתקווה, הנה היחידה, אבל אנחנו עם 10 מנטורים. תסתכלו על המספרים, אנחנו כן. במקום אחר. אז לשאלה שלך, לאמא ששומעת, או לאבא, או לאחים, או למשפחה, אז קודם כל, התוכנית הזאת היא תוכנית שהיא מיועדת לפצועים הכי מורכבים. ומה זה פצועים מורכבים? זה חבר'ה שנפצעו כפגועי ראש מאוד קשים. נוירולוגי זה מי שמשותק אגן וצוואר ומטה עם פגיעת גב. זה פגיעות אורתופדיות עם קטועי גפיים, ידיים ורגליים, אבל מורכבים.
זאת אומרת, יש הגדרה מאוד ברורה.
יש הגדרה מאוד ברורה, נכון.
מבחינתכם, מה זה מורכב?
מה זה מורכב, נכון.
יופי, ונניח שהמשפחה לא יודעת אם היא נופלת להגדרות שלך, לא נופלת להגדרות שלך. איפה, מה עושים דבר ראשון? פונים לקצינת הנפגעים ואומרים לה, תקשיבי, אני מכיר שיש תוכנית ממשיכים בחיים? זאת הדרך?
כן, אבל אני שנייה אתאר מה התהליך, ואז יהיה אפשר גם להבין למי פונים. מאחר והתוכנית הזאת היא צהלית, אז אני נמצא בענף ליווי פצועי ונכי צהל. זאת אומרת שיש לי רשימה מסודרת של כל הפצועים.
אוקיי.
של כל השמות, כל הפצועים, איפה ומה דרגת הפציעה שלהם, והפצועים המורכבים, אני מקבל גם הודעות תוך כדי שהם במסוק. כי מבינים כבר את המשמעות ומכירים את היחידה.
אוקיי.
עכשיו, ברגע ש... זו הפתיחת בוקר. אנחנו, אני והסגן שלי, עם הרופא, יושבים על הרשימה וכבר מזהים, יש לנו כבר את הניסיון, לצערנו, חצינו את 500 מיטות בבתי החולים, בתל השומר, באיכילוב, בלוינשטיין, בסורוקה. וברגע שאנחנו לוקחים את הרשימה, אנחנו כבר יודעים, הניסיון שלנו, מי האנוש ומי הקשה, ואנחנו מתחילים לבקר, ואנחנו יודעים מי בטיפון נמרץ, במחלקות ובשיקום.
זאת אומרת שזה לא רק פנייה לקצינת הנפגעים,
נכון,
אתה כבר
נכון.
יודע, ואתה גם עונה לי פה על עוד שאלה שככה, עוד לא הספקתי לשאול אותה, מתי מתחיל הליווי?
נכון.
אני מבינה שהוא מתחיל...
בשיקום.
בעצם אמרת במסוק אפילו. זאת אומרת, אתה יודע כשהם יורדים מי יהיה... פוטנציאל נכון. לקוח שלך.
נכון. ככל שעבר הזמן, אנחנו כבר יודעים לסנן ולומר מי מהפצועים המורכבים יצטרכו את המנטור, כי הוא הולך להיות חודשים ארוכים.
עכשיו, המנטורינג הזה זה תהליך שהוא מתחיל מבית החולים, כמו שאמרת?
התהליך הוא מתחיל בבית החולים, זאת אומרת, אותו מנטור שאנחנו מכשירים אותו, והוא עובר הכשרה מסודרת וימי עיון וכנסים, והכל, הם מקבלים את כל המעטפת, יש התאמה. עכשיו, ההתאמה הזאת היא התאמה שמבוצעת במטה על ידי פסיכולוגית שיקומית ורופאה ועובדות סוציאליות. זה מטה מאוד...
אני לא חולקת רגע על ההתאמה. ברור לי, אתם עושים עבודה מקצועית ומתאימים. אני שואלת, ממתי עד מתי?
מתקופת השיקום ועד שנה. זה אומר שאנחנו מבינים שתקופת השיקום, אחרי זה אתה מגיע גם לשיקום יום, אתה חוזר לקהילה. ושם רק מתחילות הבעיות. הבעיות שאתה צריך להתמודד עם החיים. כי בשיקום אתה מקבל את כל המעטפת. ומאוד ברור שבתקופה הזאת אתה צריך מישהו שיחזיק לך את היד וידבר את השפה שלך.
תן לי דוגמה.
אני אתן לך דוגמה. יש לנו פגוע ראש ולסת. בחור מאגוז, שבאמת ראה את כל הזוועות, איש מילואים. והפציעה שלו הייתה מאוד מורכבת. ואליו חיברתי דווקא מהמחזור הראשון, בחור בשם רפאל פרץ, מאשדוד. שגם הוא, זה פשוט cut and paste, זה לקחת את אותה פציעה, רק הוא מלחמת לבעון הראשונה, והוא הפצוע מעכשיו מחרבות ברזל. ולנו היה מאוד ברור, חוץ מהתאמה, אנחנו גם מסתכלים על ההיבט האישיותי, המארג המשפחתי, וראינו שזו התאמה מושלמת. וחיכינו קצת, כי פגוע ראש, אתה צריך קצת להמתין, זה לא מיד כשהוא מגיע, אתה צריך לדבר עם ההורים, אתה צריך להכין אותם, ולא כל משפחה רוצה, כי פתאום עוד מישהו נכנס למשפחה, זה לא עוד איזה מישהו שבא ומבקר והולך. הוא איתו, זה הדמות הכי יציבה. ואותו מנטור התקשר אליי אחרי הפגישה הראשונה. הוא קודם כל נפגשים עם ההורים. וברגע שההורים ראו אותו, והוא התחיל לדבר, הם לקחו אותו, ממש, לקחו אותו בעד, ואמרו לו, אתה מגיע עכשיו לאוהד, לבן שלנו.
תן לי דוגמה קונקרטית, בהבנה שלי, כשאתה מסיים את השיקום ונניח חוזר הביתה, או מגיע רק לשיקום יום, כאילו אתה חוזר לסוג של שגרה. ואתה אמרת לי בדיוק הפוך, זאת אומרת, שמה מתחילות הבעיות. אז תן לי דוגמה לקושי שמתחיל בשלב הזה, שהוא כבר כאילו שלב יותר מאוחר, שהמנטור יודע לפתור, לרקח.
אז חוץ מהשפה של התאמה בין הפציעה שכבר, אתה יודע מה היעד, אבל אתה לא לוקח את אותו פצוע ואומר לו, הנה הגעת. זה תהליך שלך, אנחנו לצידם ועוזרים להם. אבל כשמגיעים הביתה, פתאום אתה צריך, רגע, הבית צריך להנגיש אותו. והגמלת הנכות, מישהו צריך להתעסק בעולם הפיננסי. ומה קורה בקהילה? והאם יש עוד איזה פציעות שצריך ליווי משפטי? זאת אומרת, כל מקום שאתה תשאל את עצמך, הפצוע יצטרך את העזרה והמשפחה. עכשיו, המנטור, הוא מדבר את הפציעה. הוא מדבר את הניסיון שלו. החוסן שלו.
זאת אומרת, הוא יודע גם...
הוא יודע להפעיל את היועצים בתוכנית, כדי בכל רגע נתון להפעיל את היועצים שיודעים ללוות על מילואים, במדים, וכולם עושים את זה בצורה הכי מקצועית שיש, ובאמת מדובר ביועצים מהטובים בארץ.
אתה מדבר איתי גם על יועצים משפטיים, גם על יועצים רפואיים.
נכון.
זאת אומרת, זאת המעטפת שאתה מדבר.
מעטפת מלאה, וחשוב לומר, כי אנשים ישילו רגע, יש את אגף השיקום. אנחנו, זאת אומרת, עובדים בשיתוף עם אגף השיקום. ויש לא מעט עשייה מבורכת שם, ובכל מקום תמיד יש דברים לתקן. אבל לנו ברור שיש אבא ואמא אחת, חוץ מורים הביולוגיים לפצוע, שזה אגף השיקום. והתהליך הזה הוא תהליך שצריך לדעת איך לנהל אותו. ואגף השיקום, אני לא מגלה פה סוד, אלפי הפצועים,
ברור.
העומס הוא כל כך גדול, וזו ייחודיות של התוכנית, אנחנו באמת עם הפצועים הכי מורכבים, כי אנחנו יודעים שהם צריכים את הכי הרבה עזרה. ולכן, מיטב אנשים איתם במילואים, ביחידה, ואנחנו עובדים בשותפות עם אגף השיקום על הכל, וזה עובד.
מעולה. אז ענית לי גם על השאלה שהתכוונתי לשאול אחרי השיר. נשמע את ישי ריבו, לשוב הביתה?
יאללה.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע. הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אז מאחת, אם כבר לקחת, אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת, אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו. לשוב הביתה.
כן, ישי ריבו, לשוב הביתה. ואנחנו שווים לשיחה שלנו עם יריב לב-ארי. יריב, ככה דיברנו מקודם על על זה שיש בעצם ליווי של שלכם, ויש גם ליווי של משרד הביטחון. ואני רוצה לשאול אבל אותך, מהניסיון שלכם, שהוא כבר לא נעים להגיד, אבל מהשביעי לאוקטובר קיבלתם הרבה ניסיון. מה ההתלבטות או הקושי שאתם נתקלים בו הכי הרבה אצל המשפחות, אצל הפצועים? מה השאלה שאתם שומעים מבוקר ועד ערב?
לצערי, יש יותר מדי שחקנים בכל המלחמה, גם כשמגיעים למחלקות השיקום. יש עמותות, יש ארגונים, יש אגף השיקום, יש צהל, יש רם 2, יש קצינות נפגעים, ויש אזרחים שטובי לב שמגיעים, והמשפחה לא מבינה מה קורה איתה.
אוקיי.
הם לא יודעים למי לפנות, כי מגיע ארגון ועוד ארגון ועוד עמותה, וכל אחד מושך למקום שלו טוב יותר, טוב פחות, אבל המשפחה בסוף רוצה יציבות. וכשהיא רואה יציבות, פתאום היא רואה מדהים, והיא רואה את היחידה. וכולם מגיעים לפרקים, דקה פה, דקה שם, והולכים, ואנחנו הדמות הכי יציבה במשפחה. כי כשהם רואים פגוע ראש, או מישהו אצלנו עם פגיעה נוירולוגית על כיסא גלגלים, או משותק, והוא עם הכיסא ומגיע, וזה לוקח תהליך עד שהוא מגיע. ומבינים שרגע, שנייה, יש פה מישהו על מדים מהצבא, ופתאום הכל נקי והכל טבעי. ודווקא מהאירוע הזה, אנחנו מבודדים את כל הרעשים. ואני מאוד מבין את המשפחות, כי אני לא ראיתי את המשפחה שלי. כשאני נכנס למשפחה, אני מבין מה המשפחה שלי עברה, ומבחינתי זה קודש הקודשים, גם המנטורים. אבל אם נדייק, למשל, קושי אחד, כשפצוע מורכב, פגיעת גפיים שאין לו שתי רגליים ויד, והוא צריך להגיע, והוא מגיע הביתה, אז אגף השיקום עוזר לו בכל מה שנוגע למעטפת ולרכישה ולסל שיקומי והכל. אבל מהרגע שהוא נותן את מעניק את השלב הראשון הזה, מישהו צריך לעבוד בבית, מישהו צריך להנגיש, מישהו צריך לבחור את האדריכל, ומישהו צריך לוודא שהתוכנית היא מותאמת, וזה לא יועץ נגישות, זה אדריכל נגישות, וזה הבדל מאוד גדול שאנשים...
רגע, אתה מדבר עכשיו למשל על להתאים את הבית...
נכון.
לצורך בכיסא גלגלים, לכל מיני דברים.
להתאים את, את הסביבה שלו, את החיים שלו בבית, להכל, ובשביל זה יש לנו יועץ שהוא אדריכל נגישות.
זאת אומרת, מה שאתה אומר זה בעצם, אם אני מביאה את זה לפרקטיקה, בסוף משרד הביטחון, אגף השיקום, נותנים את הכסף.
נותנים את הכסף, ויש מרפא בעיסוק שמגיע, ורושם דוח, וזה בסדר גמור.
אוקיי.
אבל את השלב המקצועי, שבסוף, אגף השיקום לא יכול ללוות כל פצוע במשך שנה, שנה וחצי בבנייה ובכל התהליכים. ולכן באירוע הזה אנחנו זיהינו שפה אנחנו חייבים להיכנס, כי אנחנו מבינים את המשמעות, מה קורה במצב שמשפחה בוחרת לא נכון. היא קיבלה את הסכום, היא קיבלה את הכסף, היא קיבלה את ההמלצות.
אוקיי.
אבל אם היא לא יודעת למי לפנות, אגב, קחי את מה שאני אומר לך על אדריכלות, שעכשיו צריך לדעת מה לעשות, בעולם הפיננסי. איך מנהלים את גמלת הנכות?
אוקיי.
ואיך מסתכלים על מה המטרות של אותו פצוע?
למה זה שונה? אני באמת שואלת. נגיד, עכשיו קיבלתי גמלת, לא יודעת, קיבלתי איזשהו סכום שנכנס כל חודש.
נכון.
למה הניהול הפיננסי הזה שונה בעניינו של פרק? של פצוע צהל. בוא, נכון. תסביר לי רגע.
אני אסביר לך. קודם כל, יש קשת רחבה של אמצעים, ציוד עזר, איפה ללמוד, תעסוקה, בית, אם הוא נשוי, אם הוא גרוש. יש לו ילדים, אין לו ילדים. עכשיו, הקצבה הזאת, או הגמלת הנכות הזאת, אם אתה לא יודע איך לנהל אותה, ביחד, אם אתה, למשל, איש מילואים, אז יש לך עוד קצבה שאתה מקבל. זאת אומרת, יש פה, זה עולם ומלואו, ואם אין שם דמות פיננסית, שיודעת לבוא לפצוע ולמשפחה ולהגיד להם, תראו, זה המצב, זה סך ההכנסות. מה שצריך לעשות כרגע, זה אלו הצעדים, ואני מלווה אתכם, מההתחלה ועד הסוף, עד כדי רכישת דירה או מגרש, ואני מדבר על אנשים מהבחירים במשק, הם מכירים ויודעים ומלווים אותם מקצה לקצה. ויש פה סוף סוף מישהו שמגיע ואומר, אני איתכם, זה לא רק המנטור.
ואני במילואים.
ואני במילואים.
כן.
והמנטור, כל היופי, שהמנטור הוא זה שיודע להפעיל בדיוק בעיתוי הנכון, כי הוא מכיר את המשפחה.
הוא המושך בחוטים.
הוא מושך בחוטים. בוא נקרא לזה, הוא המ"פ שלנו.
אוקיי.
ואותו מ"פ, אותו מנטור, שקיבל את כל ההכשרה, הוא גם יודע, והוא מקבל עזרה מאיתנו המטה, לדעת מתי להפעיל את האיש הפיננסי. יש לנו דמות עכשיו חדשה בקהילה. הרי לא יכול להיות שיש פצוע, נגיד מהעיר שלי, שהוא מגיע ופצוע מורכב, חשוב שגוף הרווחה, הדיור, העירייה, עם כל המוסד הזה יכיר שיש פצוע שהוא נמצא בעיר, ולכן יש לי דמות שהיא זו שמקשרת בין העירייה לבין הפצוע, לבין המשפחה, ולהגיד להם, תראו, הוא איש מילואים, יש פה סל הטבות וזכאויות, שזה לא קשור לאגף השיקום. זה קשור...
מה, זכאות נגיד מהעירייה, מהרווחה?
נכון.
מדהים. רגע, אבל זה כבר משהו מאוד מאוד ספציפי. יכול להיות שבעיריית X הוא זכאי ל-Y,
יש מועצה יש לך... ויש עירייה, וכל אחד עם הסל שלו, אבל בסוף יש אנשים טובים בעירייה. וברגע שהם כולם רוצים לעזור, ויש כל כך הרבה עמותות וארגונים, וברגע שהעירייה אומרת, רגע, יש לי פה שתיים, שלוש עמותות, ויש פה סל, ויש פה עזרה הדדית, ומגיעים אליו הביתה, וכבר התחלנו מלפני יומיים שלושה, כי זה ממש טרי, כי יקח לנו זמן עד שאנחנו מגייסים איש כזה שבאמת מהבחירים, שהוא בולדוזר. ודוגמה למשל להתרי בנייה. הרי בסוף היתרי בנייה זה לא הלחם והחמאה של אגף השיקום, ולא של שום עמותה וארגון. ונחש שצריך לגור בשירותים, שאתה חייב לפרוץ את הגבול, וזה היתרי בנייה, מישהו צריך לדעת איך לנהל את זה. וההורים עם הפציעה מאוד מורכבת, ואני מזכיר שיש לפעמים אבא לא בתמונה, ואמא חולה, ופתאום הדוד צריך לעשות את זה. אתה לא יודע לעשות את זה לבד. והתוכנית בדיוק נכנסת במקומות האלה.
אז בעצם אתה מדבר איתי על הרבה מעבר למנטורינג, זאת אומרת, נכון. מנטורינג זה מילה מאוד רוחנית כזאת,
לא,
היא מילה מאוד בגבוה, בסוף זה מישהו שמנווט את הספינה הזאת של המשפחה ביום יום.
נכון.
במשהו מאוד מאוד קונקרטי.
הוא מגיע בין
קונקרטי.
פעמיים לשלוש בשבוע.
אוקיי.
והוא איתו ביחד, זה לא איזה חצי שעה. והוא גם שב עם ההורים, ופתאום, אחרי חודש, חודשיים או שלושה, הוא הדמות היציבה במשפחה. כי מדברים איתו על הכל. מאמינים לו, כי בסוף הוא עבר את הפציעה. והוא לובש מדהים.
אבל זה לא רק שהוא עבר את הפציעה. לפי מה שאתה מתאר, הוא גם איש הקשר.
איש הקשר.
לעולם הגדול.
הוא הקייס מנג'ר.
בדיוק.
לכל תחום בחיים. אני אתן לך דוגמה משחר שני.
אני חושב שאתם צריכים לשנות את זה. מנטורינג זה...
לא, אני... אני אתן לך דוגמה דווקא מהפצוע הראשון, מאפריל 22 משחר.
אוקיי.
אז הוא כבר בן בית.
אוקיי.
ולצערי הוא עדיין בהליכים חירוגיים על הקטיעה שלו. ואז ב-12 בלילה אנחנו מדברים, ואני מאוד עסוק, אז הוא יודע. ואנחנו הגענו למצב שחוץ מהפציעה אנחנו מדברים על, על ספורט, נשים ויין. זאת אומרת, אנחנו עברנו את השלב של, של הפציעה, אבל הוא יודע שיש מישהו שם שקוראים לו יריב במקרה הזה, כמו הרבה מנטורים, שכמעט כל דבר בחיים שהוא צריך התייעצות, הוא מתקשר. והשנה הזאת של אותו מנטור מסתיימת ומסתיים, ואפשר גם אותו מנטור אחרי שנה, אם הוא רוצה, הוא יכול לבוא לפצוע אחר, כי זה מסתיים, אנחנו צריכים, וזו נקודה מאוד חשובה, אנחנו, המטרה שלנו, כדי אותו פצוע, הקביים במרכאות שאנחנו נותנים לו עם העמית, עם החבר, עם המנטור, ש... שהוא צריך להתמודד עם החיים לבד. אנחנו נותנים לו את כל הכלים ואת כל, ואנחנו עוצרים את זה, כי בסוף הפצוע צריך להתמודד לבד עם המשפחה, או עם הרווק, עם הלימודים, עם התעסוקה, עם אגף השיקום, עם כל תחום, אבל הוא מקבל את כל העזרה. וזה הדבר החשוב. ואותו שחר איתי עכשיו, והוא בן משפחה. וכל הפצועים, אחרי שיסיימו את התקופה של השנה עם המנטור, הם בני משפחה.
תגיד, אפרופו הדוגמה האישית שלך, אין איזה משהו נורא קשה בכל הזמן להיות סביב פציעה שלך, של אחרים מסביבך? זאת אומרת, אתה כל הזמן סביב הקושי, סביב ההתמודדות עם הקושי. עכשיו, אני לא איזה פסיכולוגית, אבל yeah. השאלה אם לא בא לך לפעמים להגיד, אוקיי, בוא נתעסק גם במשהו אחר.
אז קודם כל התשובה היא לא.
אוקיי.
Okay. לשאלה האחרונה שלך. אני אחלק את זה לשניים. הפסיכולוגית השיקומית בתוכנית, יש הדרכה קבוצתית לכל המנטורים פעם בחודש. דבר ראשון, אנחנו שומרים על המנטורים שידברו קודם כל על המקרים שלהם, וגם יוציאו חוצה, זה פצועים, יש חלקם, הם פוסט-טראומטיים. וזה דבר ראשון. ודבר שני, לגביי, כמו הרבה נכי צהל שגם מדברים איתי, וגם שהם כמובן מנטורים, זה השיקום האמיתי שלהם. כי כשאתה נמצא עם פצוע, ואתה מלווה את המשפחה, קודם כל זה סיפוק ענק, ויחד עם זאת, יש לי רגעים קשים מאוד. לפעמים אני מוצא את עצמי, לא מצליח להירדם עד אחד בבוקר אחרי מקרה מאוד מורכב, ואני רואה לצערי לא מעט. ודווקא היה מקרה אחד שהרופאה של התוכנית קלטה אותי, זה היה בתחילת הלחימה, בשבוע השלישי, או נכנסתי למחלקה הנוירולוגית בתל השומר, ונכנסתי לבחוצ'יק מדהים, מאגוז, שנפצע פגיעה נוירולוגית מאוד מורכבת, ואני מדבר איתו, ואני לא זוכר על מה אני מדבר איתו. וכשאני מדבר איתו, אז הרופאה הסתכלה עליי, וכשסיימנו שם, יצאנו החוצה, הסתכלה עליי ואמרה לי, יריב, בוא, צא החוצה.
אספה אותך.
היא אספה אותי, היא אמרה לי, בוא, קפה. ו... כי הוא דומה שתי טיפות לבן הגדול שלי. ואתה לא יכול, זה נוגע בך. ואז אין דבר כזה שאתה מפתח חוסן, בהיבט הזה שהאור שלך כבר רווה ואתה יכול לראות הכל. כי ברגע ש... אני ארגיש שזה עובר לידי, זה יסתיים.
לא, אבל לפעמים אתה צריך קצת את ההפסקה הזאת.
זה נכון. זו אמת, אין לי הפסקות. כי אי אפשר, אתה לא יכול.
אתה לא יכול? אתה בוחר?
בוחר.
להיות שם?
כן.
נשמע את אביתר בעיני, מתנות, ואחרי זה, אחרי שמה, יש לנו עוד איזה רבע שעה. אז נראה על מה עוד לא דיברנו ונתחיל לסכם. אביתר בעיני מתנות.
כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם, כשאני יוצא מזה אני איש חדש בעולם, כשאני יוצא מזה ואני יוצא בקצה של בור, הגוף יש לו סוף, הנשמה אין לסוף, אין לסוף.
ואנחנו חוזרים לחלק האחרון של התוכנית שלנו, יריב. ואנחנו מדברים על תוכנית ממשיכים בחיים, ודיברנו על פצועים קשה, ועל קטועי גפיים, ועל פגיעות פה ולסת. ואני רוצה לשאול אותך, פצועים קשה שהם פצועי נפש. יש בתוכנית זה
בוודאי.
משהו... אוקיי, אז בוא נדבר על זה קצת.
במחזור השלישי... היו מנטורים בהכשרה שהם פוסט-טראומטיים.
אוקיי.
מה שכולם מכנים או מכירים כהפצועים השקופים.
השקופים.
שלא רואים פציעה פיזית.
כי התחלנו מסיידיאן.
כן. ואז היה לי ברור שאנחנו עוצרים, אני המתה, כי הבנו שחייבים אנשי מקצוע לכל מה שנוגע לפוסט-טראומה. וקמנו ביחד עם יורם בן יהודה, שהוא פסיכולוג קליני, איש מדהים
יקר.
ששחל את בנו. איתמר, זיכרון לברכה.
כן.
והיה ברור שאנחנו צריכים את מספרי אחד שמכירים ומבינים ויודעים, ולשמחתי הרבה, אנחנו עובדים ביחד, גם עם אגף השיקום. חברנו כל השותפים ביחד, כדי לייצר הכשרה שהיא לא של כמה ימים בצהל, אלא אנחנו מכשירים אותם בצהל כמה ימים, ואחרי זה אנחנו רוצים למסע של 12 שבועות להכשרה מאוד מאוד מדויקת, כי צריך לדעת איך לעטוף את ה... פגוע נפש, ולאו דווקא מחרבות ברזל, יש לא מעט פגועי נפש בבית. חלקם ממשפחה, חלקם גרושים, חלקם עדיין רווקים, שלא יוצאים מהבית. וצריך לטפל בהם, צריך להיות איתם. והתוכנית הזאת היא לא איזה מנטור, כבר לא קוראים לו מנטור, זה עמית שיקום, זה העמית שלו. והוא זה שיודע לדבר את השפה, עם הכשרה מאוד מאוד רצינית, עם תעודה רצינית, והוא הולך בסופו של דבר עם ההתאמה שאנחנו עושים ביחד עם אנשי המקצוע לאותם פצועים שבאמת אנחנו יודעים שהם צריכים עזרה. ומי שמדייק לנו ולומר מי בדיוק צריך, מה לעשות, זה אגף השיקום. הוא מכיר עם העובדות הסוציאליות, עם המחוזות, וכאן קורה הקסם. ואחת המסקנות הכי ברורות מלכתחילה, אבל עכשיו זה עוד יותר ברור, בשוך הקרבות, ולמרות שאף אחד לא יודע מה הולך להיות, עם כל המצב הנורא שאנחנו נמצאים, תהיה נסיקה בציר של הכמות, הבקשות, הפגועי הנפש, ולשם אנחנו הולכים. זה אומר שהמחזורים הבאים שלנו הולכים להיות במסות גדולות יותר.
המחזורים הבאים של המנטורים.
של המנטורים, המיטה שיקום, כי אנחנו עושים הפרדה, זה שתי תוכניות, זה הפיזי והפוסט-טראומה.
אוקיי.
והמחזור הראשון שהולך להסתיים בשבוע הבא, ב-24 לחודש, זה המחזור הראשון, עם אנשים נפלאים. ולהיות איתם ולחוות איתם...
של העמיתי שיקום.
של העמיתי שיקום. אנשים יוצאי דופן, פגועי פוסט-טראומה, ששברו את תקרת הזכוכית, ולמרות שהפציעה לא עוזבת. ויש להם את היכולת ואת הכוח, עם הכלים שאנחנו נותנים להם, ללוות פגועי פוסט-טראומה.
לתת למישהו אחר.
בדיוק.
אוקיי.
וזה אחד הדברים באמת היותר משמעותיים של התוכנית, כי גם הם מקבלים את המעטפת שהזכרתי מקודם, של כל היועצים והמטה. זאת אומרת, זה גם וגם. וזה תהליך ארוך.
אוקיי. בוא נדבר קצת על, על מי המנטורים עצמם. זאת אומרת, דיברנו על זה שזה צריך להיות מישהו שחווה למרבה הצער את, את הקושי, אבל נתת לי מקודם דוגמה של מנטור בן 73, ואני חושבת על מנטור בן 73, שמגיע לבחור בן 19, 20. יש שם פער של יותר מדור, זה מתחבר? איך זה מתחבר?
זה מתחבר מדהים.
אבל זה משהו, זה משהו שאתם, אתם מנסים להתאים גם מבחינת פער הגילאים?
ודאי. תראי, קודם כל זו שאלה מצוינת, כי אנחנו עסקנו בזה ואמרנו, רגע, יש פה פער דורות, כי בחורצ'יק בן 19 שנפצע, פתאום הגיע לו סבאלה.
נכון.
איך זה עובד? אני אתן לך דוגמה דווקא מאחד המנטורים, הייתי משכפל אותו מהשייטת, קוראים לו ברוך פרצמן, קטוע יד, ויש לו מורכבות בעין, ועוד כמה מורכבויות, וטעמנו לו בחורצ'יק מילואימניק, בן 24, ויש פער ענק, אבל בסוף, כשאנחנו משלבים בתוך התוכנית, גם רופאה וגם פסיכולוג קליני וגם פסיכולוגית שיקומית, ואנחנו מראיינים את האנשים, זה לא מי שרוצה מגיע. אנחנו עומדים על הטיב של התכונות, של האופי, וברגע שרואים אותו, אתה מדבר עם בחור בן 30. הגיל הוא הפקטור המשמעותי, כי בסוף הוא עבר כל כך הרבה, ואנחנו בוחנים גם באיזה שפה הוא מדבר. זאת אומרת, זה לא מישהו שהוא תרח והוא לא זז מהבית, זה אנשים, יש לו 3 מדליות אולימפיות, הוא פרלימפי, ואיפה הוא לא השתתף.
אוקיי.
וכשרואים את הבן אדם הזה, ורואים מה הוא עושה, אז התשובה היא מאוד מאוד ברורה. ואנחנו לא, זה מאוד ברור לנו שהגיל, אנחנו צריכים לדעת מי, וזה ממש במשורה, וזה ממש לבחון ולראות, אבל זה בהחלט עובד ועובד מצוין.
שזה אומר ש, אתה אומר לי בעצם, אין מגבלת גיל, אנחנו יותר בוחנים את האדם עצמו.
נכון.
יש לכם איזשהו צורך ספציפי במנטורים בצפון, דרום, מרכז, אפרופו האמירה שצריך להיות חיבור עכשיו לרשות המקומית.
נכון.
זאת אומרת, אתה לא יכול עכשיו לקחת מנטור מנעריה ולשלוח אותו לבחור בבאר שבע.
תראי, עניין המגורים הוא חלק מהשיקול שלנו, אבל הוא לא המוביל. כי הבחור שאני ליוויתי אותו, למשל, נועם בן 3, אני המנטור שלו, הוא גר בנעריה. האם זה מפריע? לא. כי בסוף אותו בחור נכה, פצוע, שמגיע והוא בגיל צעיר, הוא עובר למרכז. אבל יש מבוגרים שזה הבית שלהם, וכן, אנחנו צריכים מנטורים יותר בצפון והדרום. יש לנו מעט, ורובם ככולם את האשפוז והאשפוז יום עושים במרכז. ויחד עם זאת, מתי שמגיעים לאשפוז יום, אז הקשר הוא כבר קשר משפחתי אישי, והמנטורים ביחד עם הפצועים מחפים על כל דבר. הם נפגשים, הם יוצאים, הם מדברים, וזה עובד. אבל כן, אנחנו צריכים מנטורים בצפון ובדרום, נכון?
רגע, אז אם אנחנו מדברים על צורך בצפון ובדרום, נניח שיש מי ששומע אותנו ואומר, אוקיי, זה מתאים לי. קודם כל, אם אני לא פצוע, צהל, או לא משנה, אני מניחה שלא רק צהל, בעברי, אז אני לא יכול להיות מנטור?
נכון.
אוקיי. אפרופו מה שאמרתי קודם, כאילו כדרך אגב, אני חייב להיות פצוע צהל? או יכול
להיות... חייב להיות מוכר כנכה צהל.
אוקיי. זאת אומרת, אני כן יכולה להיות שירות משטרת ישראל, שבק, לא יודעת, יכולים להיות עוד פצועים.
כל שמוכר כנכה צהל, מאוד מאוד
אוקיי,
ברור. כן?
אוקיי.
יש לנו גם חבר'ה מהמשטרה שאיתנו ועושים עבודה מדהימה, אנחנו לא מפרידים. דרך אגב, לא אמרתי, יש לנו 7 נכות צהל מדהימות.
אוקיי.
התוכנית הזאת לא יכולה להתקיים בלי נכות צהל.
אוקיי.
והיה לנו מאוד קשה לאתר, וברגע שאיתרנו...
כמנטוריות?
כמנטוריות שהן עושות עבודת קודש, ועוד יהיו לנו, לצערנו, אבל יהיו לנו.
אוקיי.
אבל כן, אנחנו במקרה הזה, כל אותם נכי צהל, שהם, אבל רק שהם פגועים קשה, כי יש לי המון המון פניות.
כן, יש לכם עודף של פניות.
יש עודף של פניות, יש משפחות שכבר מכירות אותנו,
ופונות
אלינו.
שרוצים להיות מנטורים.
שהם רוצים שיהיה מנטור לבן שלהם.
שרוצים שיהיה מנטור לבן שלהם.
ויש אנשים שרוצים להיות מנטורים, ואני לרובם, לצערי, אומר להם שהם יעשו את כל הטוב הזה בעמותות וארגונים, כי הפציעות שלהם הן לא פציעות מורכבות, כי הפציעה הזאת אחרי חודש, או חודש וחצי, כבר הפצוע בבית, והוא יכול להשתקם יפה מאוד. ולכן רק מי שפצוע מורכב, אותו אנחנו צריכים.
אוקיי.
מכל סוגי הפציעות, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט.
רגע, ואם עכשיו יש מישהו ששומע אותנו שרוצה להיות מנטור ואומר, יש מצב שאני מתאים לכל הקריטריונים שנתת, למי פונים?
אז קודם כל, יש 2 מקורות.
אוקיי.
מרכזיים. אחד, זה הקצינות הנפגעים.
אוקיי.
יש קצינות נפגעים בדרג הנפרס בכל היחידות.
Mm-hmm.
וככה התחלתי בעצם. פניתי לכל הקצינות, וקצינות מדהימות. והסברתי להם, ופתאום, את יודעת, תוך שבוע אני מקבל רשימה. כי הן מכירות את המשפחות ואת הנכים, והן יודעים, והן עושות ביקורי בית, והן כבר מההתחלה אמרו לי, יריב, יש לנו פה 5 מגולני, ועוד 3 מגבעתי, ועוד משיריון, ואפילו, הרי הן שומרות על קשר ממלחמות ישראל, זה לא
כן,
רק מצוק איתן.
ברור.
ולכן הרשימה, וזו הדרך, אותו נכה, פוטנציאלי, צהל, שיש לו פגיעת ראש, למשל, הוא מתקשר לקצינת הנפגעים ואומר, שמעתי את התוכנית, ואני רוצה להגיע, תחברי אותי, היא כבר יודעת לחבר.
אוקיי.
והמקור השני זה אגף השיקום. אותם נכי צהל יכולים לפנות לעובדת הסוציאלית, יש להם במחוז שלהם. טוב, הם מכירים את העובדות הסוציאליות. שלום, שמעתי את התוכנית, אני מעוניין להגיע לתוכנית המנטורינג, ואם הוא פוסט-טראומה, על אחת כמה וכמה. העובדות הסוציאליות במחוזות כבר מכירות את התוכנית, היא תוכנית משותפת של אגף השיקום, של צהל, מערך הנפגעים, ושל יורם בן יהודה, מכון דרכים, ויוזמה דרך הלב שעוזרת, ואין שום בעיה. באמת, לא צריך לפנות מעבר לאגף השיקום ולקצינות הנפגעים בדרג הנפרס.
נשמע לי שככה עברנו על כל על כל על כל האופציות והספקנו יפה. נשמע את אהוד בנאי היום, ואז יהיה לנו עוד 2 דקות למשפט סיכום שלך.
מצוין.
אז אהוד בנאי היום. לא, זה לא היה אהוד בנאי היום. תכף. בואו נראה מה קרה לנו. ולמה אהוד בנאי החליט לשיר משהו אחר. בואו נראה.
היום נעשה משהו בלתי נשכח, שישיר זיכרון של שמחה מבורך. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. היום אגרש את העצב מעינייך, אסת היום למאושר בחייך. היום נשמעי מה שעוד לא שמעת, אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט. אבא שלך משהו טעים, אעשה את הכל שיהיה לך נעים. נכון, לא תמיד אני מראה אהבה, אבל היום אני מבקש את הקרבה. משהו בלתי נשכח,
שזה שיר מקסים, אז הזמן ככה דוחק בנו, ואנחנו נצטרך, נאלץ, להוריד את הסוף של השיר. יריב, אנחנו ממש בדקות האחרונות, משפט סיכום שלך?
אני דווקא את המשפט סיכום אקדיש להכר התודה.
אוקיי.
Okay. לקצינות הנפגעים, למפקדות שלי, ולמטה וליועצים של התוכנית, אנשי מילואים יקרים מאוד, שמאוד מאוד עסוקים, ומניחים את הכל בצד. זה הרופא, זה הפסיכולוגית השיקומית, זה היועץ הפיננסי, זה האדריכל, זה איש הקהילה, זה המשפטנים, זה היועץ הדיגיטלי, זה בעצם כולם. חבורה מאוד מצומצמת, אבל היא קמה בבוקר, ויש לה דבר אחד בראש, זה איך הם מקדמים, עוזרים, תומכים למשפחות, ובעיקר, בעיקר לפצועים המורכבים, וזו עשייה שאני אומר לכולם תודה, וגם תודה לך שהזמנת אותי ולצופים.
תודה. קודם כל, תודה לכם על העשייה. אני מבינה שהאנשים האלה למעשה עושים עשרות ימי מילואים, אני יכולה
נכון,
להניח.
נכון.
בשנה, נכון. וגם עוזבים את העבודה הפרטית נכון. שלהם. פרויקט
לשמוע
מדהים.
רק לשמוע את העובדות הסוציאליות, טל ושירה, רק להיפגש איתם, אפשר להבין כבר הכל.
לגמרי. יריב לברי, תודה רבה על שהגעת, על היוזמה שמסתבר שלצערנו הייתה נדרשת. הלוואי שהיית מיותר.
אומרים לי את זה הרבה ואני כן, מחזק
אותם. אבל אתה עדיין לא מיותר. אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה פה כמו תמיד יום רביעי הבא, בין 12 ל-1 ברדיו סול. תשמרו על עצמכם, נשמע משהו חיובי, בניה ברבי, קרן שמש. ביי.
קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת? עננים בכל מקום. אל תבכי, כמו הגשם, לא חבל על הדמעות. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה. שירים שאת אוהבת.